אני חשבתי על מה הייתה הסיבה שבגללה ברגע שלינוי התקשרה אליי וביקשה ממני לבוא, למה בעצם כל כך שמחתי, למרות העובדה שפתאום הבנתי שאני בצד הלא נכון של הגיל. גם 44, גם 44 יכול להיספר צעיר, לא? אני חושבת שבגיל 35, בגיל 35 חברה טובה שלי נתנה לי יחד עם המתנה ליום הולדת גם כרטיס הזמנה כזה כניסה למועדון, והיה כתוב שהכניסה למי שמעל גיל 35 אסורה. ואמרתי, אפשר לחשוב שבגיל 25 הלכתי למועדונים האלה, אז זה לא נכון. תראו, אני באתי לכאן בשמחה, קודם כל, כי יש משהו בהתארגנות הזאת שהוא מאוד רומנטי, והיה משהו בדברים שנאמרו כאן שהוא מאוד רומנטי, אבל מעבר לזה, בצד הפחות רומנטי והפחות שמח, באתי כי באמת, אני חושבת שכולנו מרגישים שיש בעיה. ואני לא בטוחה שהבעיה תחומה בקווים של גיל ושל טבלאות שכר, אבל אני חושבת שהיא מחריפה שם. ומה שלי חשוב מאוד לעשות בדקות שאני אנסה לדבר כאן, זה קודם כל לא לבוא עם חומרי הטפה. לא לבוא ולומר איך הדברים צריכים להיות, ומה אנחנו צריכים לעשות, ומה היום יש שלא היה פעם, אלא לנסות טיפה לארגן את המחשבה. ולנסות לדבר על הדבר האחד שהוא בעיניי קריטי. שהוא באמת נשמת אפו של המקצוע שלנו. ואני אגיד משהו טיפה יותר דרמטי, למרות שבמילא מאשימים אותי בדרמטיות, שהוא באמת נשמת אפה של הדמוקרטיה. וזה עצמאותו של העיתונאי. מישהו כתב כאן, שליבו של העניין זה the freedom to think as we feel and to speak as we think. והחירות הזאת, האוטונומיה הזאת, היכולת הזאת ללכת ולראות את מה שקורה ולדווח עליו, ללכת ולצלם את מה שקורה ולסקר אותו, ללכת ולהבין את מה שנהיה ולדבר על זה. החירות הפשוטה הזאת שבתמונה הרומנטית זאת חירותו של העיתונאי עם הפנקס הצהוב והספירלה שהולך עם העיפרון, רושם את מה שהוא רואה ומספר אותו, החירות הזאת היא שנמצאת בסכנה. אני רוצה לדבר על הסכנה, ורוני הבטיח לי שהוא ידבר על מודל אולי לא לרפא אותה, אבל למתן אותה ולהמתיק אותה. אני מאמינה שחופש הביטוי וחופש העיתונות איננו רישיון לפטפוט. לא של כל אחד מאיתנו כפרטים, גם לא של כל אחד מאיתנו כעיתונאי. חופש הביטוי בעיניי זאת לא זכותו של הפרט לפטפט את עצמו לדעת, אלא זאת חובתו של הקולקטיב לדעת. ושם אנחנו נכנסים לתמונה. חופש הביטוי בעיניי הוא בעצם אישור הבנייה. היתר הבנייה של השיח הציבורי. זה הרישיון לבנות את אותו מרחב מוגן שבו חברה חופשית, שאליו חברה חופשית מזרימה את כל המידע ואת כל הרעיונות ואת כל השאלות ואת כל הפרובוקציות ואת כל ההתרסות ואת כל השאלות הכי קשות, זאת החקירה הנגדית. השיח הציבורי הוא החקירה הנגדית שאופולי תראה אחרת מהחקירה הנגדית שמתרחשת בשעה זו ממש בירושלים. זאת החקירה הנגדית של נבחרי הציבור. זאת החקירה הנגדית שלנו כקולקטיב. זה המקום שבו אנחנו כאומה יכולים להעביר את כל השאלות הגדולות של סדר היום. אני משוכנעת שאין תהליך קריטי יותר מהתהליך הזה של השיח הציבורי, אין תהליך קריטי יותר לחייה של חברה חופשית. ואנחנו, כל מי שיושב כאן בחדר הזה, אנחנו מופקדים על התהליך הזה, לא פחות מזה. אנחנו פועלי הייצור שלו, ואנחנו מהנדסי התחזוקה שלו, אנחנו מתפעלים את השסתומים של השיח הציבורי, אנחנו האינסטלטורים שלו, אנחנו מאמני הכושר שלו, אנחנו אחראים על גובה הלהבות של השיח הזה. ולפעמים התפקיד שלנו הוא לרוץ עם הג'ריקן ולשפוך בנזין על המדורה הזאת, ולפעמים התפקיד שלנו הוא לרוץ עם הטף הכיבוי ולהוריד את גובה הלהבות. אבל זה התפקיד שלנו, וזה מה שבעיניי ממחיש לא רק את הקריטיות של התהליך, אלא גם זה חוזר לדבר האחד שהוא בעיניי לא פחות מאשר קדוש. העצמאות של כל אחד מאיתנו כעיתונאי. כי כאן מתחילה הבעיה הגדולה. כשניגשה אליי כתבת צעירה עכשיו בחוץ בעיתון גדול, ואמרתי לה, איזה כיף לך, את עוסקת בתחום שאין בו לחצים. היא עוסקת בתחום שאיננו, בעיניי בעיתון שלה תחום המשפט הוא תחום שאני אישית הייתי בורחת ממנו, כמה קשה לנחש עכשיו באיזה עיתון היא עובדת. ואמרתי לה, איזה כיף לך, את, את עוסקת בתחום שהוא נקי מלחצים. והיא אמרה לי, את יודעת איזה לחצים יש עליי להביא את התמונה המדממת? את יודעת איזה לחצים יש עליי להגיע למשפחה ברגע של האסון? את יודעת איזה לחצים עליי יש על... איזה לחצים, עכשיו אני מקצינה כמובן את מה שהיא אמרה, כלומר נותנת לזה נפח. איזה לחצים יש עליי להביא את הפורנוגרפיה? להביא את הגרפיקה? להביא את הפלסטיקה? וכאן מתחילה הבעיה הגדולה. אנחנו האורחים הראשיים של השיח הציבורי, אנחנו זה כולנו, מהמשכתב ועד לעורכת הראשית, מאחרון הכתבים ועד לזוג המגישים הנוצף, אנחנו נושאים באחריות העצומה, אבל מישהו אחר מחזיק במניות. אני אומרת משהו שהוא אמת כל כך מוכרת וקלישאית, ואם זאת, כאן מתחילה הקטטה. ודורון ואני יכולים לספר לכם על אותו לילה שהוא לא סוד, על אותו לילה שבו אנחנו מוצאים את עצמנו, הוא ואני, וגם נרשם כבר היינו מעל 38, אז מה? מעל גיל 38 היינו, ומצאנו את עצמנו בכניסה למעלית, בדרך ללשכת המנכ״ל. וידענו שעל הפרק השאלה אם נשדר את התחקיר על ישראל באותו שבוע או שנשדר אותו בעוד שבועיים. עכשיו חבר'ה, בניגוד לכל מיני סיפורים ועניינים, באמת השאלה הייתה הדחייה. אני לא נכנסת כרגע לפרטים משום שאפשר להגיד הרבה דברים לכל הכיוונים. דבר אחד היה ברור לנו, כי עיתונאים, התפקיד שלנו לוודא שהתחקיר הזה משודר מילה במילה. מה שלא היה ברור לנו, זה מה עושים אם לא. ואני זוכרת שלא כל כך דיברנו על זה, והסתכלנו אחד לשני בעיניים, ואני בטוחה שדורון זוכר את הרגע הזה בדיוק כמו שאני זוכרת אותו, והדבר הכי שהוא אמר לי, אמר לי לנה, מה שאת מחליטה, אני איתך. זה נשמע נורא רומנטי ומתוק ודביק, אבל זה באמת מה שהיה. עכשיו, להגיד לכם שמשכתי את החבל עד הסוף? לא. להגיד לכם שהייתי גיבורה גדולה? לא. אבל התחקיר שודר בסופו של דבר. הכתבה שודרה, מילה במילה, גם כשהיא לא הייתה נוחה ללוחי דנקנר. ובעיניי זה הבהיר כמה דברים. א', זה הבהיר את העובדה שזה קרה בפעם הזאת במקום שבו הכל חשוף, במקום שבו הכל שקוף. קרה מה שכולכם, חברים, כולכם יודעים שקורה מעשה יום ביומו בעיתונות הכתובה, או לפחות בחלק ממנו. ומה שקרה שם, בסופו של דבר, הצמיע, כן, לפחות במקרה שלנו, איזושהי חומה סינית ענקית ובריאה בין הצד של הבעלות לבין הצד של התוכן. אבל זה המחיש לי, את מהות הקטטה. זה המחיש לי את מהות התגרה הזאת שהיא לב ליבו של המקצוע שלנו. עכשיו חברים, הקטטה הזאת יש בה בריאות. יש בה הרבה בריאות, אבל אין בה הרבה שמחה. זאת בעצם קטטה בלתי נמנעת. אלוהים, נחשוב על זה רגע, יש רק שני כוחות בחברה שיכולים להחזיק בבעלות על השיח הציבורי הזה. בסוף קוראים לזה הבעלות על מעריב, ידיעות, הארץ, ערוץ 2, ערוץ 10 וכן הלאה. אבל זה הבעלות על השיח הזה שאנחנו הרחוב הראשיים, אבל מישהו אחר מחזיק במניות שלו. בסוף זה יכול להיות או המדינה או בעלי ההון. אין אפשרויות נוספות. אין בחברה נורמלית עוד כוחות. זה לא הכוחות שיש. או כוחות המדינה או כוחות השוק. עכשיו, התחרות ביניהם על מי יותר גרוע היא שכולנו מכירים אותה. שמו, אני ישבתי השבוע ליד מישהו מכל ישראל, שקיבל טלפון ממישהו מהנהלה. אני עושה את זה נורא מאופל כי הוא לא כך הרשה לי לספר את זה. והוא קיבל טלפון מהנהלה בעקבות שידור מהיום של עסקת השבועים. והטלפון שהוא קיבל היה לכאורה טלפון מאוד עדין ואלגנטי וידידותי, אפילו חם, היה רק לשידור וכל הכבוד, ולא לא זיפזתי לגלי צהל, שזה כשלעצמו כמובן אומר משהו מתן, כן, זה חמור כשלעצמו, אבל הוא אמר לו, תשמע, היה בסדר גמור, רק דבר אחד, חשבתי שברגע שמורידים את הארונות השחורים האלה בנקורה, היה צריך להגיד משהו על הציניות ועל הרוע של נסראללה. היה צריך להגיד משהו על איך הוא מעטל ברגשותינו. עכשיו תשמעו, זה טלפון לכאורה עם הסונטי, זה לא נורא, אבל אפשר היה להגיד. אני לא פוחדת מזה. אני פוחדת ממה יקרה לשדר הזה בפעם הבאה שיזמזם לו בראש, אני צריך להיות יותר פטריוט, אני צריך להיות יותר לאומי, אני צריך לרצות את החברה האלה שם למעלה, אני צריך להגיד שהערבים מכוערים ואנחנו יפים, אני צריך לשאת את דגל האומה בגאון. אני מפחדת מהרגע שזה יזמזם לו בסיטואציה הלא נכונה. אני מפחדת מהרגע שהוא ירגיש שהתפקיד שלו בעצם זה לשאת את דגל הלאום לפני המחנה ולא לספר את המציאות עם הפנקס הצהוב והספירלה. מזה אני מפחדת. אני מפחדת מהרגע שבו העורך הצעיר, המשכתב הצעיר, ראש הדסק, מי שסוגר עמוד, אני נורא לא מבינה כלום במה שקורה בעיתונות הכתובה, מבחינת איך שהאינסטלציה פועלת, אני מפחדת מהרגע, ודיברתי על זה עם חבר'ה שנסעו איתי באוטו לכאן, מהרגע שבו העורך הצעיר יושב בלילה בעיתון ומגיעה אינפורמציה באמת בנאלית לחלוטין על 22 פרופסורים, דקנים וסגני דקנים בפקולטאות למשפטים ברחבי הארץ שחתמו על עצומה נגד שר המשפטים. מה יותר פשוט מלתת כותרת? 22 פרופסורים חתמו על עצומה נגד שר המשפטים. אבל הכותרת שהופיעה בעיתון הגדול למחורת הייתה לא מונו לעליון וחתמו על עצומה נגד פרידמן. אני שמרתי את הכותרת הזאת לדיראון עולם. ואני שואלת את עצמי מה קרה שם. חברים, אין לי מושג. אין לי מושג איך זה קרה. אני מתה לדעת להיות שם יום הזבוב על הקיר ולדעת איך זה קרה. מה, העורך הצעיר הבין לבד? מישהו הסביר לו מה עומד במילים מפורשות? מישהו בא ואמר לו מי חבר של מי, למי יש אינטרס עם מי ולמה? עכשיו תנסח את הכותרת מחדש? מישהו ניסח את זה עבורו? עורך בכיר ישב לידו וכתב לו את הכותרת מחדש? וכל מי שמסביב הבין איך עושים זאת נכון? אני מפחדת מהרגע שבו כתבת צעירה בתוכנית תחקירים, נגיד בערוץ מסחרי פופולרי, מביאה סיפור על בדואים ברמת חובב, שיש בקרבם אחוזי תחלואה גבוהים בסרטן. והעורך אומר ללכי על זה, כי יש פה סיפור, אבל היא מרגישה שהוא לא עד הסוף שלם. היא יודעת שזה לא יהיה בפרומו. היא יודעת שיחכו עד שרוברטו יתן לבית כיתה, ואפשר יהיה לשים את הידה הפלסטינית ש... כל משפחתה נהרגה והיא נשארה משותקת מהצבא ומעלה, את מריה נשים לפני רוברטו כי אנשים אז יוכלו להישאר איתנו, הם לא יוכלו לשום, לא יוכלו לשום מקום, כי הרי עוד דקה נשום. עכשיו אני לא פוחדת מהכתבה הראשונה הזאת, אני פוחדת מהפעם הבאה. אני פוחדת מהפעם הבאה שאותה כתבת צעירה תבוא עם עוד סיפור על בדואים, או על דרוזית מוכה, או על אישה מוכה בקלנסווה, או על שחיתות בביטוח הלאומי בטייבה. מה יקרה בפעם הבאה שהיא תבוא עם הסיפור הזה? אני פוחדת מהרגע שהיא תחליט לבד לא לבוא עם הסיפור הזה. כי העורך אמנם הלך על זה בסוף, על הסיפור הראשון עם הבדואים, אבל הוא הרבה יותר התלהב כשהביאה לו סיפור על אלמנה שבעלה נהרג במלחמת לבנון השנייה והתחתנה עם חברו הטוב שהציל פצועים תחת אש במהלך הקרב. מכירים את הסיפור הזה, נכון? אתם יודעים כמה זמן אנחנו מתאים לעשות אותו לטלוויזיה? לא בכדי. העורך הרבה יותר התלהב, תלכי נועה, תצמי בחתונה, זה יהיה נהדר, זה יביא תמונות מצוינות. לא יותר מדי מלל, נועה, המוזיקה עושה את העבודה. אני פוחדת מהפעם הבאה שנועה תעלה על סיפור כזה בקלנסה או במשולש. היא תבוא בכלל עם הסיפור? היא תיתן את זה לעורך? או שהיא תפעיל את הצנזורה העצמית שהיא בעיניי יותר חשוכה, יותר מסוכנת, יותר משחיתה מכל צנזורה שהיא? בשני המקרים, ובזה אתה צודק, בשני המקרים, גם במקרה של החבר שלי מכל ישראל, וגם במקרה של ה... חבר הדמיוני שהמצאתי לעצמי בעיתון הגדול, וגם במקרה של החברה הצעירה בתוכנית התחקירים בטלוויזיה, בכל המקרים האלה מדובר, אתה צודק, לא בין בעיה אינדיבידואלית. העורך בסדר, הכתבת בסדר, המשכתב בסדר, כולנו חבר'ה טובים. הבעיה היא בעיה מבנית. אני מטרטר לי כל השנה הזאת, גם בגלל הספר, גם בגלל הסרט שעשינו, מטרטר לי בראש הספר של דוד גרוסמן על אישה בורחת מבשורה. ויש שם משפט שלא יוצא לי מהראש, שגרוסמן כותב ברגע שבו האימא מבינה שבנה הפך לקלגס, בנה שמשרת בשטחים הפך לקלגס, זה המילים של גרוסמן. והאימא אומרת לעצמה, הארץ הזאת במגף ברזל שוב הנחיתה מדרך רועם במקום שאסור לארץ להיות. וזאת הנקודה. האנשים האלה שאני פוחדת מהם מנחיתים מדרך רועם במקום שאסור לאינטרסים שלהם להיות. זאת הבעיה. הקטטה בינינו לבינם היא בלתי נמנעת, אבל הבעיה היא במקום שהם משתמשים בכוחם, בעוצמתם, בכספם, בממונם, בקשריהם, באינטרסים שלהם, ומנחיתים מדרך רועם במקום שאסור לאינטרס שלהם להיות. ואני שואלת את עצמי, אם הקטטה היא בלתי נמנעת, אולמרט יותר טוב ממני בלחכות למחיאות הכפיים. אני שואלת את עצמי, אם הקטטה היא בלתי נמנעת, בין אם הבעלות היא ציבורית ובין אם הבעלות היא פרטית, אם הקטטה היא בלתי נמנעת, השאלה היא לאן היא מובילה, השאלה לאן אנחנו מובילים אותה, והשאלה כמה כוח יש לנו, כמה כוח יש לנו כדי להוביל אותה למקום אחר מזה שהיא נמצאת בו היום. ונדמה לי שבעצם, אם אני מנסה לנסח את השאלה בצורה הכי פרודוקטיבית שאפשר, הכי קונסטרוקטיבית שאפשר, הטובים הם טובים והרעים הם רעים, אבל בעצם השאלה היא איך מבטיחים שהרעים יהיו פחות רעים, שהטובים יהיו יותר טובים, והכי חשוב, שהטובים ינצחו. אני לא יודעת מה אני יכולה לדרוש מעצמי או מכם, אני לא יודעת עד כמה יש באמת בכל אחד מאיתנו כאינדיבידואל הכוח ללכת נגד הזרם, לשנות את, 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 את הרוח הרעה שמנשבת. אבל אני כן חושבת, וזה הדבר האחרון שאני רוצה לומר, אני כן חושבת שהבעיה האמיתית היא לא תמיד ברעים. הרעים האלה מתחלפים. לפעמים הם שקופים. לפעמים הם לא בסוף יודעים מה האינטרס שלהם. מה, אני חבר של השר ההוא, או שיש לי אינטרסים בחברת הלוויין ההיא, או שבעצם אני רק רוצה לעשות טובה לחבר, או שהשפזו את אבא שלי בבית החולים הגדול ונתנו לו טיפול טוב, אז אני רוצה למזער את הידיעה השלילית על בית החולים הזה. הרעים האלה מתחלפים, הם לא תמיד הבעיה שלנו. אני חושבת שהבעיה שלנו הרבה פעמים היא מול עצמנו. הבעיה שלנו היא שלפעמים אנחנו מעריכים בצורה לא נכונה, אנחנו עושים underestimate של הכוח של עצמנו. ואני חושבת שבסוף הכל מתנקז לרגע אחד, כמו הרגע של דורון ושלי ליד המעלית. הרגע שבו אותה נועה דמיונית רואה את הגרף של הרייטינג והולכת נגדו. הרגע שהיא מקבלת את האינפורמציה והולכת איתה. הרגע שבו היא צריכה להחליט אם היא נלחמת על סיפור בשיניים והיא עושה את זה. הרגע שבו העורך הצעיר יושב מול הבוס שלו ולא משנה את הכותרת. ושניהם מבינים מה קורה שם, והעורך הצעיר אומר לבוס שלו, זה לא ילך. הרגע שבו שניהם, גם העורך הצעיר וגם הכתבת הצעירה, מחליטים להיות עיתונאים באמת, זה הרגע המכונן של המקצוע שלנו. זה רגע שלדעתי אנחנו לא תמיד נותנים לעצמנו דין וחשבון עליו. הרבה פעמים הוא חולף לידינו בלי ששמנו לב שהוא היה רגע מכונן. זה רגע שמרחף איפה שהוא, נדמה לי, בין המודע לתת מודע לכמעט מודע, אבל זה באמת, וכאן תאמינו לי שאני לא מדברת בפרזות ולא מדברת בדרמות, אני מדברת מתוך הניסיון היומיומי. אני רואה איך נבנה הליינאפ בחברת החדשות, אני רואה איך נבנה הליינאפ בעובדה, אני רואה איך נבנית כתבה, אני רואה איך אנחנו שמים את הקאט, אני רואה איך אנחנו יוצאים לפרסומת, אני רואה איך אנחנו מבטיחים מה יקרה אחרי הפרסומת. זה הרגעים שמפגישים אותנו עם המצפון שלנו, עם החובה הכי מרכזית שלנו, עם תמצית ההוויה שלנו, עם אומץ הלב שלנו ועם הפחדנות שלנו. זה הרגע שבו כל אחד מאיתנו, ואולי חשוב מזה כולנו ביחד, יכולים להרוויח את עולמנו ולשנות, לא פחות חשוב, לשנות את העולם של כולנו. תודה רבה.